כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Ovozovad tihi peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, חבב בתמוז, תשע"ח, מסכת זבחים, דף פז, דף פי זין. ופז בגמטריה זה אני השם, פז בגמטריה זה אילך השם. אתם מאזינים מרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי. מסכת אחת לפני סיום סדר נזיקין הייתה מסכת עבודה זרה. ושם למדנו את המושג של טעם כעיקר. מושג הקובע כי טעם של מאכל כמוהו כמאכל עצמו, וכל דיני המאכל עליו. לפיכך, כאשר שני מאכלים התבשלו יחדיו, אין מתייחסים אל המאכל הקטן כמיעוט בתוך הרוב, שהרי טעמו של המיעוט מורגש בכל המאכל, וממילא אינו מיעוט. מאחר שטעם כעיקר ועלינו להתייחס אל טעם המאכל כאל המאכל בעצמו, ייתכן מצב שאדם יקיים מצוות הפרשת חלה על בשר. הכיצד? כאשר לפנינו מאפה עם בשר, הרי טעם המאפה חדר לתוך הבשר, ומעטה יש לאחוז בחתיכת מאפה, ולהפריש אותה כמצוות חלה אין על המאפה, ואין על טעם המאפה שבבשר. יורד דעה סימן שין חף דלת, עם משך שם וכן המחנה אפרים והחזוניש. לא זו בלבד, אלא שהחזוניש זצל, בהלכות דמאי גם פסק כי ניתן להפריש חלה מדובדבנים, וכגון דובדבנים שנאפו עם עיסה, ספגו ממנה טעם, ומאחר שטעם כעיקר ניתן להתייחס אל טעם העיסה שבדובדבן כעיסה עצמה, ולהפריש את הדובדבן עם טעם העיסה כחלה. מאחר שטעם כעיקר, יהודי שהביא לביתו פירות טבל, חתך אותם בסכין ולאחר מכן הפריש מהם תרומות ומעשרות, עליו לכוון בשעת ההפרשה גם על טעם הפירות שנבלה בסכין, שהרי טעם זה טבל הוא. אולם, גם אם לא כיוון כך בשעת הפרשת התרומות ומעשרות, לדעת כמה מן הפוסקים יש להקל בדיעבד, משום שחכמים יתנו שכל הפרשת תרומות ומעשרות תחול גם על טעם הטבל שנבלה במקומות שונים. סומה עדיין עלינו לברר שאלה יסודית. נוכחנו כי טעם המאכל נושא בחובו את כל דיני המאכל שממנו יצא. הרעבן פוסק כי המשאה בביתו בפסח כלים שטעם חמץ בלוע בהם, אינו עובר על איסור בעל ייראה ובעל יימצא. מוכח לכאורה, כי רק כאשר הטעם מתערב במאכל אחר מתעוררות התכונות המוטבעות בו מכוח המאכל שממנו יצא, והוא נחשב כאוכל. אבל כל עוד הטעם בלוע בכלי, הוא אינו אוכל, ולפיכך אינו נחשב חמץ. מעתה יש להבין כיצד ניתן להפריש תרומות ומעשרות על טעם הבלוע בכלי. הרי כפי שטעם זה אינו חמץ, משום שאינו אוכל, כך גם אינו טבל, משום שאינו אוכל. לשאלה הזו שעורר הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, מתייחס הגאון רב חיים קנייבסקי שליטה בדרך אמונה, והוא מבאר כי למרות שכל זמן שהטעם מבודד ואינו מעורב באוכל, לא חלו עליו בפועל האיסורים של המאכל ממנו יצא, אבל כבר כעת הוא מכונה אוכל, אלא שהוא נטול איסורים. ממילא לפנינו אוכל שלא הופרשו ממנו תרומות ומעשרות, ואין כל עילה לכך שלא ניתן יהיה להפרישה ממנו, למרות שהאיסורים הנובעים מאי ההפרשה אינם באים לידי ביטוי במצבו הנוכחי. זו המאמר שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו לעיל בדף עין ח', נותן טעם ברוב לאו דאורייתא. וכעת בשמחה ובטוב לבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש כדי להגות בתורה שבעל פה, דפינו היומי. וקודם לכן נושאים את תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אלוהי ולא אבותי, שלא יערע דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו, הוא שכינתי. כהרגלנו בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף פיוו במסכת זבחים. נתמצת ונשנן בקצרה את אשר למדנו אתמול, ובסיום השינון והתמצות נשיב על שש השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור, וזה ישמש עוד כלי לשנן ולחזור על אשר למדנו. העיצה יעוצה תמיד, בייחוד במסכת הזאת, מסכת זבחים, מסכת לא קלה, פשוט לחזור ולשנן, לשמוע עוד פעם את השיעור ולחזור עוד פעם, ואתם תראו, כפי שכל בעלי הניסיון מעידים, שאינו דומה השונה פרקו פעם אחת, לשונה אותו פעמיים ואף יותר. אמרה המשנה בסוף דף פי ה', אילו ימלו על המזבח, אף שהם כשרים ירדו, כיוון שאינם שייכים למזבח כלל. בשר קודשי קודשים וקודשים קלים, מותר העומר שתי הלחם, לחם הפנים שירי מנחות, והקטורת שהעלה על מזבח החיצון. הצמר שבראשי כבשי עולה, ושיער שבזקן תיישי עולה, והעצמות והגידים והקרניים והטלפיים, טלפיים הכוונה לציפורניים, בזמן שהם מחוברים יעלו, שנאמר והקטיר הכהן את הכל, פרשו מן הבאמה לא יעלו, שנאמר ועשית עולותיך הבשר והדם, רק את הבשר והדם לעלות. אמרה הגמרא מדכתיב והקטיר הכהן את הכל למזבח, משמע לרבות עצמות וגידים וקרניים וטלפיים. מדכתיב ועשית עולותיך הבשר והדם, משמע שיחלוץ את הגידים ואת העצמות ויעלה רק את הבשר, רק כיצד? איך מסתדרים עם הסתירה בין הפסוקים? מחוברים יעלו, פרשו, אפילו הם בראש המזבח, ירדו. הביאה הגמרא ברייתא בתחילת דף פ"ו לחכמים, כתוב בפסוק והקטיר הכהן את הכל למזבח לרבות עצמות וגידים וקרניים, אפילו פרשו. ועשית עולותיך הבשר והדם ללמד עיקולי עולה אתה מחזיר, ואין אתה מחזיר עיקולי גידים ועצמות. לרבי מחוברים יעלו, ואם פרשו אפילו הם בראש המזבח, ירדו. ממילא משנתנו היא כדעת רבי. שנינו בברייתא שאם פרשו ירדו, לרבי זעירא דווקא כשפרשו כלפי מטה, שהתרחקו מן המערכה. אבל אם פרשו כלפי מעלה לצד המערכה, לא חשי פרשו, כיוון שנתקרבו לעיקול האש ולא ירדו. שאלה הגמרא, הקטנים מחוברים יעלו, משמע שאלו שפרשו לא. לרבה לא שנו שאם פרשו ירדו, מכל מקום ישנם בכלל קודשים, אלא כשפרשו לאחר זריקה, שכיוון שבשעת זריקה היו מחוברים, כבעתם הזריקה למזבח, ונחשבים אלה קודשים פסולים. אבל אם פרשו לפני זריקת הדם, כיוון שבשעת הזריקה לא היו בני מזבח, התירתם הזריקה לכהנים לעשות מהם קט לסכין וליהנות מהם, כמו שהתירה את הבשר למזבח. כמו שדורש רבי יוחנן בשם רבי ישמעאל מדכתיב, עור העולה אשר הקריב לכהן לא יהיה, וכתוב באשם כחטאת כאשם תורה אחת להם, הכהן אשר יחפר בו לא יהיה, מה אשם עצמותיו מותרים, שהרי גם בשרו מותר ואין נותר אלא בדבר הראוי לאכילה, כדכתיב הנותר מבשר הזבח, אף עולה עצמותיה מותרים. ואין לפרוח מה לאשם שכן בשרו מותר, כיוון שהמילים לא יהיה שכתובים בעולה מיותרות, שכבר כתוב לכהן. וקשר עבד הברהב, הקרי נאמר בברייתא, עצמות קודשים הנאכלים כגון חטאת ואשם לפני זריקה מועלים בהם. ואין כאן שעת היתר לכהנים, לאחר זריקה אין מועלים בהם. ושל עולה מועלים בהם לעולם. תרצה הגמרא שצריך לומר ששל עולה, אם פרשו לפני זריקה אין מועלים בהם, ואם לאחר זריקה מועלים בהם. אמנם רב לזר חולק על רבה, וסובר שאם פרשו קודם זריקה מועלים בהם לעולם, שכיוון שאינם בני הכתרה, אין הזריקה מתירה אותם. אם פרשו לאחר זריקה, אם לאחר זריקה מועלים בהם. אמנם רב לזר חולק על רבה וסובר שאם פרשו קודם זריקה מועלים בהם לעולם, שכיוון שאינם בני הכתרה, אין הזריקה מתירה אותם. אם פרשו לאחר זריקה, אין מועלים בהם מן התורה, כרבי ישמעאל, אבל אין נהנים מדי רבנן. לאחר מכן למדנו במשנה וכולן בין פסולים שעלו בין גידים ועצמות שהעלן מחוברים. והיא קלטן האש, אם פקעו מעל גבי המזבח לא יחזיר, אינו צריך להחזיר. גחלת שפקעה מעל גבי המזבח לא יחזיר, איברים שפקעו מעל גבי המזבח, אם פקעו קודם חצות יחזיר ומועלים בהם כיוון שראויים למזבח, אם לאחר חצות לא יחזיר. ועל כן, אין מועלים בהם כי הם נחשבים כמעוקלים ונעשית מצוותם. כשם שהמזבח מקדש את הראוי לו, גם כבש וכלי שרת מקדשים את הראוי להם. אמרה הגמרא לאחר המשנה שנינו במשנה שאיברים שפקעו קודם חצות מחזירם למזבח. לאחר חצות אין מחזירם למזבח, ומפרשים שמדובר בשרירי, כלומר איברים שנתקשו מחמת האש, שלכחה האש את כל הלחות שבהם ושלטה בכולם, אלא שלא נעשו פיחם. אבל אם יש בהם ממש ובשרם ניכר, אפילו לאחר חצות לא נחשב לעיכול ויחזיר. ואם אין בהם ממש שנשרפו כולם, אפילו קודם חצות לא יחזיר. מה ששנינו שחצות קובע, מפרש רב שלמדו זאת מסתירת הפסוקים. בפסוק אחד נאמר, יהיה עולה על מוקדן למזבח כל הלילה, דיינו כל הלילה יהיה להקטרה, פסוק שלאחריו נאמר ולבש הכהן והרים את הדשן אשר תאכל לאש את העולה על המזבח, שמדובר על כל הלילה, שנאמר בפסוק שלפניו, דהיינו שכל הלילה מקיים מצוות תרומת הדשן, הכיצד? חצי לילה להקטרה שעדיין לא אבי עיכול ולא חשיב דשן, וחצי לילה להרמת הדשן שאפילו הקשים שבהם קרויים דשן ויכול להרימם. שאל רב כהנא לדברי רבא שאמר שקודם חצות לא נחשב לזמן הרמה מן התורה, אפילו מאילו שנעשו דשן, הרי שנינו בכל יום תורם את המזבח, תרומת הדשן מלוא המחתה ונותנו במזרחו של כבש, מקרות הגבר או סמוך לו או מלפניו או מאחריו, ביום הכיפורים עושה זאת בחצות, ואילו ברגלים באשמורת הראשונה, כיוון שהקורבנות אז מרובים, והדשן רב וצריך לעלותו לתפוח שבאמצע המזבח כדי לסדר את המערכה לקורבן תמיד שבעלות השחר. ואם חצות לב זמן הרמה הוא, איך מקדים? תרץ רבי יוחנן, שהפסוקים לאל מפרשים כרב ולא מדובר אלא בשרירי, איברים שנתקשו מחמת האש, וללמדנו שחצות עושה עיכול. מנכתיב כל הלילה עד הבוקר למדנו מעוקלים לגמרי שמרימם כל הלילה, ואם בא כתוב ללמד שמעלה איברים עד הבוקר, למה כתב עד הבוקר? הרי אפשר ללמוד זאת מכל הלילה. אלא המילים עד הבוקר נשמח לפסוק שלאחריו דכתיב והרים, ובא ללמדנו עד הבוקר והרים, שיכול להרים תרומת הדשן במעוקלים לגמרי, עד הבוקר בלא שיעור זמן. ולכן, עושים כפי צורך השעה. כל יום מספיק להקדים בקרות הגבר או בסמוך לו, לפניו או לאחריו. ביום הכיפורים, בגלל חולשת הכהן הגדול שכל העבודה מוטלת עליו, מקדים בחצות. וברגלים שהיו קורבנות רבים כדתנן, לא הייתה קריאת הגבר מגעת עד שהייתה עזרה מלאה מישראל, הקדימו להרים מהשמורה הראשונה. זהו הסיכום והתמצות שלנו על דף פיבה והדף אשר למדנו אתמול, ונסיים את פרק השינון הסיכום והחזרה על ידי מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה על דף פיבה הייתה, מניין נלמד שהצמר והשיער והעצמות אם מחוברים יעלו? והתשובה היא שנאמר ויקטיר הכל. שאלה שנייה לרבי, מניין נלמד שאם פרשו לא יעלו? והתשובה שנאמר ועשית עולותיך הבשר ואדם, רק בשר ודם. שאלה שלישית לתנקמה, מה הדין אם פרשו קודם זריקה והתשובה? לרבה מותרים לאדיות ולרבי אלעזר מועלים בהם לעולם. שאלה רביעית, מה הדין אם פרשו לאחר זריקה והתשובה? לרבה יעלו ולרבי אלעזר לא נהנים בהם מדי רבנן אבל לא מועלים בהם. שאלה חמישית, באילו דברים נחשב חצות הלילה כזמן עיכול שממנו ועלה אם פקעו לא יחזיר? והתשובה, בשרירי שהם בשר שנתקשה אבל אינו נעשה פיחם. השאלה האחרונה, עבודות הלילה ביום הכיפורים היו מוטלות על הכהן הגדול ומניין? והתשובה, היו מוטלות על הכהן הגדול, וכן מוכח ממה שאמרו שתרומת הדשן ביום הכיפורים נעשית כבר מחצות הלילה משום חולשת הכהן הגדול. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף פי וב במסכת זבחים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע חבב בחודש תמוז תשע"ח. עיקר ותורף העניין הוא לימוד הפינו היומי דף פז במסכת זבחים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף פיבב עמוד א', 9 שורות לפני סוף העמוד, מן המשנה הפותחת במילים וכולן שפקעו מעל גבי המזבח לא יחזיר. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה הזו שמופיעה גם במסכת מעילה בדף ט' עמוד ב' עוסקת בשני עניינים. האחד בדינם של קורבנות פסולים או עצמות וגידים שהיו על גבי המזבח ונפלו ממנו, האם יש לשוב ולעלותם עליו או לא. והשני בקידוש הכבש וכלי שרת לפסולין. אומרת המשנה בדף פיבה ועמוד א' וכולן כל אלו הפסולים שדינם שאם עלו על המזבח לא ירדו, והם נתבארו בדברי המשנה לאל בדף דף עמוד א', וכן עצמות וגידים המחוברים בבשר שדינם לעלות על המזבח יחד עם בשר הבהמה, כפי שנתבארו בדברי המשנה לאל בדף ה' עמוד ב', שפקעו מעל גבי המזבח, שעלו מתחילה על המזבח ולאחר מכן ניצזו ממנו. הרמב"ם בפירוש המשניות אומר, פקעו ועפו, כמו שרואים תמיד במדורות האש, שכל דבר שיש בו לחלוכית בתוך גופו שהוא עף מחמת האש בעת שמתעוררת אותה לחות לצאת, לא יחזיר, אין צריך להחזירם על המזבח. וכן גחלת של עצי המערכה שפקעה מעל גבי המזבח לא יחזיר, אין צריך להחזירה. וכותב רש"י במסכת מעילה שהמשנה עוסקת בגחלת של עיצים שפקעה מעל המזבח ולא בגחלת של הימורים. משום שגחלת של הימורים שפקעה מעל המזבח חייבים להחזירה משום שעדיין לא נעשית מצוותה עד שתתרם תרומת הדשן. אומרת המשנה העיוורים של קורבנות כשרים שמותר לה כתירם במשך כל הלילה, כמו ששנינו בדף הראשון של מסכת ברכות, וכתר חלבים ועיוורים מצוותם עד שיעלה עמוד השחר, שפקעו מעל גבי המזבח אם קודם חצות הלילה פקעו, יחזיר אותם למזבח ומועלים בהם, ולפיכך יש איסור מעילה לנהנה מהם. אפילו קודם שיחזירם וכל שכן לאחר מכן עד שיצאו לבית הדשן, שהרי עדיין ראויים הם למזבח. אבל אם פקעו מן המזבח לאחר חצות הלילה, לא יחזיר אותם ולפיכך אין מועלים בהם. לפי שכבר נעשית מצוותן, וכלל הוא בידינו, כאמור לאל בדף מבב עמוד א', כל דבר שנעשית מצוותו אין מועלים בו. וטעם הדבר משום שלגבי איסור מהעילה נאמר נפש כתימול מעל וחטא בשגגה מקודשי השם. דבר שנעשית מצוותו אין בו עוד צורך לגבוה ואינו נקרא קודשי השם. ומבואר במסכת מעילה דפתת עמוד ב' שדינים אלו של המשנה לא נאמרו אלא באופן שפקעו מן המזבח לארץ. אבל באופן שפקעו ממקום המערכה למקום אחר על גבי המזבח, יחזיר למערכה ויש בזה מעילה. אפילו באפר גריידה וכל שכן בגחלת. ואין חילוק בזה בין קודם לחצות לאחר חצות. וטעם הדבר שאין מחזיר קודם חצות משום שנידון כמעוקל וכאילו נעשה אפר. וכל זה אינו מועיל אלא כשפירש מן המזבח, אבל כאשר עודנו על המזבח, אז אפילו איפר גמור יש בו מעילה קודם שמוציאו לבית הדשן. אומרת המשנה כשם שהמזבח מקדש את הראוי לו לעניין כך שאם עלה לא ירד, כך הכבש של המזבח מקדש אף הוא את הפסולים שעלו עליו שלא ירדו. וכל שכן שהיסוד של המזבח או הסובב של המזבח מקדשים את העולים עליהם, שהרי דין זה שהכבש מקדש את הראוי לו, תלמד הגמרא לקמן בדף פז עמוד א' מן המילים את המזבח, את התפל המזבח, והיינו כבש, ולא היסוד והסובב הם מגוף המזבח. אז כשם שהמזבח מקדש את הראוי לו לעניין כך שאם עלה לא ירד, כך הכבש של המזבח מקדש אפו את הפסולים שעלו עליו, שלא ירדו, ויעבירה מן הכבש למזבח, ולא אומרים שבשעה שהוא חזם בידו לעלותם למזבח, הרי זה כאילו ירדו לארץ, לפי שעביר מזבח כמזבח. כך תוסות רבי עקיבא איגר במשניות. אומרת המשנה כשם שהמזבח והכבש מקדשים את הראוי להן, כך הכלים, כלי השרת, מקדשים את מה שבתוכם. וכותבים התוסות במסכת מנחות דף ח' עמוד ב' בשם הרשב"ם, שמאחר ולא נקטה המשנה כלי שרת מקדשים את הראוי להם, יש לדייק שכלי שרת מקדשים גם דבר שאינו ראוי להם, כגון אם קידש מנחה במזרק של דם. ולא הרמב"ם בפירוש המשניות כותב, כמו שאמר במזבח, כל הנוגע במזבח יקדש, כך אמר גם בכל הכלים, וקידשת אותם, והיה קודש קודשים כל הנוגע בהם יקדש, ובתנאי שיהיה אותו דבר ראוי לאותו כלי, או לאותו מקום. זוהי המשנה שלנו בדף פיוו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא באיזה אופן אמרה המשנה שדין האיברים שפקעו, תלוי בחצות הלילה. שואלת הגמרא היחידה מבאיזה אופן עוסקת המשנה. אידאית בהו ממש, אם באיברים שעדיין יש בהם ממש, כלומר, שלא ניתקלו לגמרי, אם כן אפילו אם פקעו מן המזבח לאחר חצות נמי, גם כן יש להשיבם על גבי המזבח שהרי עדיין לא נשלמה מצוותם. וידלית בהו ממש, ואם עוסקת המשנה באיברים שאין בהם ממש, דהיינו שכבר נצרפו לגמרי, אם כן אפילו אם פקעו מן המזבח קודם חצות נמי לו, גם כן אין להשיבם על המזבח שהרי כבר נעשית מצוותם. משיבה הגמרא לא צריכה לו אמר התנא שדין האיברים תלוי בחצות הלילה, אלא בשרירי, באיברים קשים, שכבר שלטה בהם האש להקשותם ולייבשם, אבל עדיין לא נעשו פיחם. באילו אמרה המשנה שדינם תלוי בחצות הלילה, שאם פקעו קודם חצות ישיבם, ואם פקעו לאחר חצות לא ישיבם. מבררת הגמרא מניין יודעים שדינם של האיברים שנתקשו תלוי בחצות הלילה. וכדי להבין את הסוגיה, נקדים ונפרש מעט מדיני תרומת הדשן. בכל יום בשעת קריאת הגבר, או מעט לפניה או מעט לאחריה, היה כהן מקדש ידיו ורגליו ונוטל מחתה של כסף ועולה למזבח ומפנה הגיחלים של המערכה לכאן ולכאן, ונוטל במחתה מן הגיחלים שנתקלו כשיעור מלוא קומץ, ומניחם על רצפת העזרה במזרחו של הכבש, והיה נס נעשה בהם שנבלעים היו במקומם. לעבודה הזו קוראים תרומת הדשן. לאחר מכן היו הכהנים עולים ומפנים מן המערכה את שאר הדשן שנתקל, והיו עורמים אותו בערימה על המזבח, והערימה זו נקראת בשם תפוח. ולעיתים היה נאסף שם דשן רב של כ-300 קור. לאחר מכן היו עורכים מערכה חדשה לצורך הקרבת תמיד של שחר. כאשר היה הדשן מתרבה בתפוח, היו מוציאים אותו מחוץ לעיר למקום שנקרא שפך הדשן. וזוהי הוצאת הדשן. דעת הראב"ד, בהלכות מדין ומוספין פרק ב' הלכה ז', שמצוות הוצאת הדשן נוהגת בכל יום ויום, והוא חולק על דעת רשי ותוספות, רשי במסכת חולין ותוספות במסכת יומא, שסוברים שאינו נוהג אלא כאשר הצטבר דשן רב בתפוח שעל גבי המזבח. ונחלקו רב ורבי יוחנן במסכת מעילה דף ט' עמוד א', האם יש דין מעילה באפר שעל התפוח? מבארת שם הגמרא שקודם תרומת הדשן מודים הכל שיש בו מעילה, לפי שעדיין לא נעשית מצוותו. אבל לאחר שנתרם הדשן, קודם שהוציאו מחוץ לעיר, חולקים רב ורבי יוחנן. דעת רב היא שאין בו מעילה מאחר וכאן נעשית בו מצוות הרמה, ואילו הוצאת הדשן אינה עבודה, ורבי יוחנן סובר שאף הוצאת הדשן עבודה היא, שהרי צריך לעשותה בבגדי כהונה. אף שפחותים הם מן הבגדים הרגילים, לפי שאין זו מידת דרך אחרת שימזוג כוס לרבו בבגדים שבישל בהם כדי רע לרבו, ולפיכך עדיין לא נעשית מצוותו ומועלים בו. אם כן, מבררת הגמרא, מניין יודעים שדינם של האיברים שנתקשו תלוי בחצות הלילה? מניין מילי מיכן למדנו דברים אלו שמחצות הלילה נידונים האיברים כמעוקלים, ואין צריך להשיבם על המזבח אם פקעו? אומרת הגמרא, אמר רב, יש ללמוד דין זה מסתירת המקראות, שהרי כתוב אחד אומר כל הלילה ויקטיר, כלומר נאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק ב' על מוגדל המזבח כל הלילה עד הבוקר, וממקרא זה יש ללמוד שניתן להקטיר איברים כל הלילה. וכתוב אחד אומר כל הלילה והרים, כלומר נאמר בפסוק שלאחריו הרים את הדשן אשר תאכל האש, ממקרא זה יש ללמוד שניתן לתרום תרומת הדשן כל הלילה, שהרי לא נאמר ולבש הכהן בבוקר מדו בד, אלא נאמר על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ולבש הכהן מדו בד והרים את הדשן. ולפיכך יש לפרש את כוונת המקרא כל הלילה גם לעניין תרומת הדשן, ויש ללמוד מכאן שזמנה כל הלילה. הכיצד ייתכן הדבר הזה? הרי אם הלילה הוא זמן הכתרה, אז הוא אינו זמן הרמה, שכן עדיין לא נגמרה מצוות ההכתרה, אלא בהכרח צריך לומר חלקהו. יש לחלק את הלילה לשני חלקים, חציו להכתרה וחציו להרמה. דהיינו, עד חצות הלילה זה זמן הכתרת האיברים, ובאותו זמן אין תורמים את הדשן, והיינו באיברים קשים ויבישים שעדיין לא ניתקלו לגמרי, שזמן היא כולם תלוי בחצות הלילה, אבל איברים שניתקלו לגמרי ונעשו דשן ניתן לתרום מהם כבר בתחילת הלילה, ומחצות ואילך נעשו האיברים כמעוקלים ונגמרה מצוותם, ומעטה אין בהם עוד מצוות הכתרה אלא מצוות הרמת הדשן. והיינו באיברים קשים ויבישים שמשעת חצות הלילה נידונים כמעוקלים וקרועים דשן, ורשאי להרים מהם תרומת הדשן, אבל בשר ממש עדיין לא ניתקל, אינו בכלל דשן. מבואר מדברי רש"י שכוונת רב באומרו וחציו להרמה כפשוטן, שמשעת חצות ואילך ניתן להרים את הדשן אפילו מן האיברים הקשים עצמם, שמשעה זו הם נידונים כמעוקלים לגמרי. ואילו תוספות בדיבור המתחיל וחציו מפרשים את כוונת רב, שמחצות ואילך שוב אינם ראויים להכתרה. ולמרות שאין האיברים בכלל דין הכתרה, מכל מקום אסור לעלותם לתפוח שבראש המזבח, כיוון שעדיין אינם בכלל דשן. מקשה הגמרא על דברי רב ממשנה. מיטיב רב כהנא, יקשה רב כהנא, שנינו במשנה במסכת יומא, דף כ' עמוד א'. בכל יום היה כהן תורם את הדשן שעל המזבח, ושיעור תרומת הדשן, כפי שהסברנו, כמלוא המחתה. מקרות הגבר משעה שקרה התרנגול, וכך היא דעת רבי שילה במסכת יומא, שקריאת הגבר היינו קריאת התרנגול. רב חולק עליו וסובר שקריאת הגבר היא קריאת הכרוז, שהיה קורא בכל בוקר, עמדו כהנים לעבודתכם ולוויים לדוכנכם, וישראל למעמדכם. המפרש למסכת תמיד כותב שזמן קריאת התרנגול זה בתחילת השליש השלישי של הלילה, או בזמן הסמוך לו מלפניו או מאחריו, כלומר, או מעט זמן קודם קריאת התרנגול או מעט זמן לאחריו, וביום הכיפורים היה מקדים ותורם את הדשן בחצות הלילה, משום חולשת הכהן הגדול. וברגלים היה מקדים עוד ותורם באשמורת הראשונה, מסוף האשמורה הראשונה של הלילה, דהיינו לאחר שעבר שליש הלילה, משום שהיו הקורבנות מרובים ברגלים, ולפיכך היה הדשן רב וצריכים לתלום מן המערכה ולהעלותו אל התפוח שבאמצע המזבח, ולאחר מכן לסדר את המערכה החדשה לצורך הקרבת קורבן התמיד הקרב בעלות השחר, ולפי שהייתה המלאכה מרובה, הוצרכו להקדימה. ועכשיו מפרש רב כהנא את הקושייה מדברי המשנה על רב, וישאל כדאי דחים עולה על דעתך לומר שמחצות הלילה זה זמן הרמת הדשן מדאורייתא, משום שכך יש ללמוד מסתירת המקראות, אם כן איך היא מקדימינן? כיצד רשאים להקדים את תרומת הדשן ברגלים לסוף האשמורה הראשונה? הרי עדיין לא הגיע חצות הלילה שהוא הזמן הראוי מן התורה לתרומת הדשן. ורב כהנא סובר שלדברי רב אין לתרום את הדשן קודם חצות אפילו מן האיברים שניתקלו לגמרי, ולכן הוא מקשה כיצד היו רשאים לתרום ברגלים קודם חצות. מדרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, ממה שנאמר בפסוק היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה, וכי איני יודע מעתה שעד הבוקר ניתן להעלות איברים להקטרה על גבי המזבח? ומה תלמוד לומר עד בוקר? מה מלמדנו הכתוב באומרו עד בוקר, אלא בהכרח? אינו מלמדנו בזה דין הקטרה, אלא דין הרמה. וכך יש לדרוש את המקרא עד בוקר וערים. דהיינו, קודם הבוקר רשאי אתה להרים את הדשן, וכוונת הכתוב כך היא, תן בוקר לבוקרו של לילה. כלומר, בוקרו של לילה הוא עלות השחר. ובא הפסוק ללמד שיש להקדים את תרומת הדשן לבוקר אחר, קודם עלות השחר. ולא קבע זמן מתי הוא הבוקר הזה, ועל כן הרשות ביד חכמים לקבוע את הזמן של תרומת הדשן לפי הצורך שבאותה העת. ילקח. לכן כל יום המקרות הגבר סגי, בכל יום די בכך שיקדימו את תרומת הדשן לזמן קריאת התרנגול. וביום הכיפורים משום חולשה דכהן גדול, מאחר שכל עבודת היום מוטלת על הכהן הגדול, יש לדאוג שלא יחלש מחמת הצום, ולפיכך היום מקדימים את תרומת הדשן מחצות הלילה. וברגלים דנפיש קורבנות, שהקורבנות מרובים, דקד מיעטו ישראל, שהיו ישראל מקדימים בשחר להביא את קורבנותיהם, ודשן רב היה נאסף על גבי המערכה וצריכים היו לפנותו משם, קודם הקרבה תמיד של שחר, היו מקדימים את תרומת הדשן מהשמורת הראשונה, ואחד מצינו שהיו ישראל מקדימים להביא קורבנותיהם ברגלים, כדי קטני סייפה, כמו ששנינו בסייפה של אותה משנה, שברגלים לא הייתה קריאת הגבר מגעת, עד שהייתה עזרה מלאה אנשים מישראל שבאו להקריב את קורבנותיהם. אז לפי פירושו של רשי, טעם הדבר שהוא צריכו להקדים את תרומת הדשן ברגלים, משום שהיו הקורבנות מרובים ונצטבר דשן רב על המערכה, והוא צריכו לעסוק זמן רב בפינוי הדשן לתפוח שעל המזבח. התוספות ראש מסביר שברגלים היה עם רב מישראל מקדים לבוא לעזרה, והיה דוח הגדול שורר בה, ואם היו תורמים את הדשן בכל יום בשעת קריאת הגבר, לא היו יכולים לאחר מכן לעבור בתוך העם להוציא את הדשן מחוץ לעזרה. לכן היו מקדימים את התרומה לסוף השמורה הראשונה, כדי שיספיקו להוציא את הדשן מחוץ לעזרה קודם קריאת הגבר. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בעניין איברים קשים שלא היו בשעת חצות על המזבח. איתמר, נאמרה מחלוקת בבית המדרש בעניין איברים קשים שפרשו מן המזבח קודם חצות הלילה, והחזירן הכהן על המזבח אחר חצות הלילה, ונמצא שלא חל עליהם דין מעוקלים בחצות לפי שלא היו באותה שעה על המזבח, ונחלקו המוראים ממתי נחשבים הם כמעוקלים. רבא אמר, חצות שני או קלטן, אינם נידונים כמעוקלים עד שיגיע חצות הלילה של לילה מחרת, ורב חיסדא אמר עמוד השחר או קלטן. יש לדונם כמעוקלים משעה שיעלה עמוד השחר. כלומר, בין לרבא בין לרב חיסדא אין חצות הלילה עושה את האיברים הקשים כמעוקלים, אלא אם כן הם נמצאים על המזבח, לפי שדין זה שחצות עושה אותם כמעוקלים, אנחנו למדים מן המקרא על המזבח כל הלילה עד הבוקר, כדרשת חכמים לעיל בדף פי וו עמוד ב', תן בוקר לבוקרו של לילה. ומאחר ונאמר במקרא הזה על המזבח, יש ללמוד שאין דין זה נוהג, אלא באילו הנמצאים בשעת חצות על המזבח. כך מסביר השיטה המקובצת. מפרשת הגמרא את טעמו של רב חיסדא. אמרי בי רב, אמרו בני הישיבה, מה איתם עד רב חיסדא? מה טעמו של רב חיסדא? הסובר שמעלות השחר עושה את האיברים כמעוקלים. הוא לומד זאת מקל וחומר. ומה חצות הלילה שאף על פי שאין עושה לינה? שאין היא פוסלת את האיברים שעל הארץ משום פסול לינה חוץ למזבח, שהרי כל הלילה קשר לעלות איברים מן הארץ ולהקטירם על גבי המזבח, שנאמר ולא ילין חלף חגי עד בוקר, ודייקו חכמים מן המקרא הזה במסכת פסחים דף נ"ט עמוד ב', שעד הבוקר לא ילין, אבל במשך כל הלילה ילין. ומכל מקום היא עושה עיכול, חצות הלילה עושה את האיברים הקשים שעל המזבח כמעוקלים, עמוד השחר שעושה לינה שגורם לפסול את האיברים שעל הארץ משום פסול לינה חוץ למזבח, אינו דין שעושה עיכול? וכי אין הדין נותן שיעשה אף את האיברים הקשים שעל המזבח כמעוקלים? ואילו רבא לא סובר את הקל וחומר הזה, לפי שהוא סובר שאין לינה מועלת בראשו של מזבח, דהיינו שהאיברים ששעו בראש המזבח בעלות השחר אינם נפסלים משום לינה, ונמצא לשיטתו שאין כאן קל וחומר כלל, שהרי ניתן לפרוך מה לחצות שכן עושה עיכול בראש המזבח, שחצות עושה את האיברים כמעוקלים כשהם על גבי המזבח, שאם פקעו לאחר חצות לא ישיב הם על גבי המערכה. תאמר בעמוד השחר שאין לינה פוסלת בראשו של מזבח, שאין הוא פוסל איברים שעל המזבח, ולכן ייתכן לומר שאף הן הוא עושה עיכול באיברים הקשים שעל המזבח. כך התוספות בדיבור המתחיל מחצות. מביאה הגמרא אופן נוסף שבו נחלקו רבא ורב חיסדא. איברים קשים שפרשו מן המזבח קודם חצות והחזירן עליו לאחר עמוד השחר, חולקים רבא ורב חיסדא אם יש דין עיכול באיברים אילו או לא. רבא אמר חצות של לילה שני או קלטן, עושה אותם כמעוקלים. רב חיסדא אמר מעתה שוב אין בהם עיכול לעולם, אלא חייב תמיד להשיבם על גבי המזבח אם פקעו, ויש בהם מעילה עד שיתעכלו לגמרי ויעשו פעיחם. תוסות בדיבור המתחיל ורב חיסדה אמר, אומרים שאין להקשות שעמוד השחר השני שלמחרת יעשה בהם עיכול מקל וחומר, ומחצות שני שאין עושה לינה עושה עיכול, עמוד השחר שני שעושה לינה אינו דין שיעשה עיכול, אין לומר את הקל וחומר הזה שהרי עמוד השחר השני אינו עושה פסול לינה, אלא בקורבנות שהוקרבו ביום שלפנה ולא באלו שהוקרבו ביום שקדם לאותו יום. ולפיכך, אף אינו עושה עיכול באיברים שהוקרבו ביום שקדם. אז עד עכשיו התבהר שבין לדברי רבא ובין לדברי רב חיסדה אין חצות הלילה הראשון מועיל לעשות את האיברים כמעוקלים, לפי שבשעת חצות לא היו האיברים על גבי המזבח. עכשיו מביאה הגמרא דעה חולקת על שיטתם בעניין הזה. מה תקיף לרב יוסף, יקשה רב יוסף על דברי רבא ורב חיסדה, ומן לימלן מי אומר לנו, דחצות בראש המזבח משוויה לאו עיכול, שרק אשר האיברים נמצאים בראש המזבח מועיל חצות הלילה לעשותם כמעוקלים. דילמה, שמה יש לומר כל איכה דמשכחה לאו, משוויה לאו עיכול, שבכל מקום שחצות הלילה מוצא את האיברים עושה אותם כמעוקלים, כלומר, שאף אם הם אינם על גבי המזבח אלא על הארץ, מכל מקום שעת חצות של לילה הראשון, עושה אותם כמעוקלים, וגם אם יחזירם על המזבח לאחר חצות, אין בהם דין מעילה, לפי שלא היה צריך להחזירם, שלחו מתם, שלחו משם מארץ ישראל לבבל. ובמסכת סנהדרין בדף י"ז עמוד ב' נאמר שכל מקום שנאמר שלחו מתם, הכוונה לרבי אלעזר. אם כן שלחו מארץ ישראל לבבל, הלכתה כרב יוסף. ההלכה כמו דברי רב יוסף, שחצות הלילה מועיל לעשות את האיברים כמעוקלים, אף אם הם אינם על גבי המזבח. אומרים התוסות בדיבור המתחיל הלכתה, שאין הכוונה בזה לפסוק הלכה למעשה כדברי רב יוסף, שהרי זה בכלל הלכתה למשיחה, כלומר אין פוסקים הלכה למעשה בדבר שאינו נוהג אלא לכשיבוא המשיח, כפי שהקשתה הגמרא לאל בדף ממהי עמוד א', כיוון שבאותו הזמן כבר היה בית המקדש חרב. ועוד, שהרי מתבהר להלן במסקנת הסוגיה, שלא חולקים רבא ורב חיסדא על דברי רב יוסף, אלא שהם דיברו על אופן אחר, ואם כן אין מקום לפסוק הלכה כדבריו, אלא כוונת הדברים היא שיפה אמר. אומרת הגמרא איתמר נמי, כך גם נאמר בבית המדרש, אמר רב חיה ברבא, פרשו האיברים הקשים מן המזבח קודם חצות הלילה והחזירן עליו אחר חצות, לא נהנין אסור מדברי חכמים ליהנות מהם, ולא מועלין, ואין בהם דין מעילה מן התורה, לפי שאועיל השעת חצות לעשותם כמעוקלים וכבר נעשית מצוותם, ושוב אין בהם דין מעילה. וכן תנא, כך גם שנה בר כפרה, פרשו מן המזבח קודם חצות הלילה והחזירן עליו לאחר חצות, יוצאין איברים אילו מידי דין מעילה. מבררת הגמרא את סברת רבא ורב חיסדא, אמר לרב פאפא לאביי, וכי מאחר דשלחו מתם דהילכתא כרב יוסף, היות ושלחו מארץ ישראל שהלכה כמו רב יוסף, וכן אמר רב חיה ברבא שהלכה כמו רב יוסף, וכן תני בר כפרה שהלכה כרב יוסף, אם כן רבא ורב חיסדא במאי פליגי, באיזה אופן הם נחלקו? הרי לא מסתבר לומר שהם חולקים על כל אלו, והם סוברים שאיברים שאינם על המזבח בשעת חצות אינם נידונים כמעוקלים. אמר לי, הישיב אביי לרב פאפא, רבא ורב חיסדא נחלקו באיברים שמיינים, כלומר, גם הם מודים ששעת חצות מועילה לדון איברים קשים כמעוקלים, גם אם הם אינם על גבי המזבח, אלא שהם עוסקים באיברים שיש בהם שומן, שאף אם קשים הם, מכל מקום אינם נידונים כמעוקלים בחצות הלילה, לפי שהשומן שבהם מעקבם, שלא יעשו דשן, ובאיברים כאלו נחלקו רבא ורב חיסדא, האם הם נידונים כמעוקלים משעת עלות השחר, או משעת חצות של הלילה השני. מביאה הגמרא ספק בעניין איברים שלנו בלילה על גבי המזבח. באי מיני רבא מרבא, שאל רבא את רבא, האם לינה מועלת, האם לינה פוסלת איברים הנמצאים בראשו של מזבח, או שהלינה אינה מועלת, אינה פוסלת את האיברים הנמצאים בראשו של מזבח, כלומר, האם פסול לינה, נאמר גם באופן שהאיברים נמצאים בזמן עלות השחר על גבי המזבח, או לא? רש"י מבאר שספק הגמרא הוא באופן שהיו האיברים בשעת עלות השחר על המזבח, אבל לא היו על המערכה, אבל באופן שהיו האיברים על המערכה עצמה, פשוט הדבר שאין הלינה פוסלת אותם שם. כך גם כותב רש"י בפירושו על הפסוק, ולא ילין חלב חגי עד בוקר. יכול אף על המערכה ייפסל בלינה, תלמוד לומר על מוקדה על המזבח כל הלילה. אם כן, ספק הגמרא, הספק ששאל רבא את רבא, האם לינה פוסלת איברים הנמצאים בראשו של מזבח, או לא? בפירוש אין לינה מועלת, הכוונה אינה מועלת לפסול, כאילו אמר אינה פוסלת. או שנאמר שפירוש המילה מועלת מלשון מעילה שפירושו כמו פוסלת. מבררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מסתפק רבא. הילי מדי לא ירדו, אם נאמר שהספק באופן שהאיברים עדיין נמצאים בראש המזבח. ולא ירדו ממנו, אם כן מה מקום יש לספק הזה? אשתה הרי, אפילו אם לנו בלילה העיוורים בקרקע הזרה, ונפסלו בלינה כשהגיע עלות השחר ולאחר מכן אלם על גבי המזבח, אמרת, נתבאר לאל בדף דף עמוד א', במשנה, דעים עלו לא ירדו, אז באופן זה שלנו העיוורים בראשו של מזבח מבעיה? וכי צריך לומר שלא ירדו מן המזבח? כלומר, הגמרא אומרת שלא ייתכן שהספק של רב הזה באופן שהעיוורים לא ירדו עדיין מעל המזבח, כיוון שבאופן כזה הדין הוא שאפילו אם פסולים הם, לא ירדו. ונמצא אם כן שאין נפקמינה בזה אם הלינה פוסלת בראשו של מזבח, או לא. מבארת הגמרא ואלה דירדו מעל המזבח. כלומר, אכן באופן שהעיוורים בראש המזבח, פשוט הדבר שלא ירדו, והספק של רב ההוא, באופן שהיו העיוורים על המזבח בשעת עלות השחר, ולאחר מכן הורידם. והספק הוא האם נפסלו העיוורים בפסול לינה בעלות השחר, אבל באופן שהיו על המזבח בזמן הזה, ומאחר שכבר ירדו מן המזבח, אסור לשוב ולעלותם. כמו ששנינו לאל, כשם שאם עלו לא ירדו, כך אם ירדו, לא יעלו. זה צד אחד של הספק. או שאין הלינה פוסלת בראש המזבח, ודינם כעיוורים כשרים ויחזור ויעלם על המזבח. ומבארת הגמרא את צדדי הספק. לשולחן מדמינן לה, האם יש לדמות את המזבח לשולחן שהיה במקדש? שהדין בזה הוא שאם שהה לחם הפנים על השולחן יותר מכדי זמנו, אינו נפסל בלינה. דתנן, כמו ששנינו במשנה במסכת מנחות דף קוף, שאפילו הן לחם הפנים ובזיחיו, שהיו מסדרים את לחם הפנים ביום השבת על השולחן, היו מניחים עמו שני בזיחי לבונה, ובשבת שלאחריה, כשהיו מסלקים את המערכה הישנה של לחם הפנים ומסדרים חדשה, היו מקטירים את הבזיחים, והכתרה הזו הייתה מתירה את לחם הפנים לאכילת הכהנים. אם כן, שנינו במשנה במסכת מנחות בדף המאה שם, שאפילו הן, לחם הפנים ובזיחיו, שויים על השולחן ימים רבים, אין בכך כלום, ואינם נפסלים בלינה. והמשנה שם עוסקת באופן שסידרו את לחם הפנים ובזיחי הלבונה שאימו על השולחן ביום ראשון. ולפיכך אי אפשר להקטיר את הבזיחים בשבת הסמוכה, מאחר שהדין הוא שצריך שיעמוד הלחם עם הבזיחים על השולחן במשך שבעה ימים, שהרי בשבת מסלקים אותו ומסדרים לחם אחר תחתיו. כמו שנאמר, ביום השבת יערכנו. על כך אומרת המשנה שהעיצה לזה היא שישיר את הלחם על השולחן עד לשבת שלאחר מכן, ואף שעל ידי כן הוא שואה יותר מכדי זמנו, שהרי הוא שואה 13 ימים במקום שבעה, אין בכך כלום. לפי שמאחר והוא בראש השולחן, אפילו אם שואה שם ימים רבים, אינו נפסל בלינה. ולפיכך גם איברים ששאו על המזבח אינם נפסלים בלינה. או דילמה או שמה יש לומר לקרקע מדמינן. מדמים את דין המזבח לדין קרקע הזרה. שהרי המזבח עשוי מרצפת בניין כמו קרקע הזרה, ואינו כלי שרת כמו השולחן. והכוונה כאן למזבח שהיה בבית העולמים, בבית המקדש, שהרי המזבח שבמשכן כן היה עשוי מעץ. אם אנחנו מדמים את דין המזבח לדין קרקע הזרה, לפיכך יש לפסול את האיברים הלנים בראש המזבח, כשם שנפסלים האיברים הלנים בקרקע הזרה. אמר להישיב רבא לרבא, אין הלינה פוסלת בראשו של מזבח, ולפיכך אפילו אם ירדו האיברים מן המזבח לאחר עלות השחר, יחזור ויעלם עליו. וביור סברתו של רבא היא, לפי שפסול לינה הוא משום מסך הדעת, וכאשר האיברים העומדים בראש המזבח ומוכנים להכתרה, אין שייך בהם אסך הדעת. שואלים תוספות, לכאורה הסוגיה של הגמרא כאן סותרת את סוגיית הגמרא במסכת מנחות בדף קוף. כי כאן מתבאר מדברי הגמרא שטעם הדבר שאפילו הם על השולחן ימים רבים אין בכך כלום, זה משום שאין לינה פוסלת בראשו של שולחן, וממילא יש ללמוד מכך שאפילו אם סידר את הלחם בזמנו ביום השבת וישעה אותו יותר מזמנו, אין בכך כלום. אילו בסוגיה במסכת מנחות מבואר שטעם הדבר הוא משום שאין כלי שרת מקדשים שלא בזמנן, דהיינו שאין כלי שרת מקדשים את אשר בתוכם אם יניחום בהם שלא בזמן הראוי להם. ומאחר והמשנה שם עוסקת באופן שסידר את הלחם על השולחן ביום ראשון ולא ביום השבת שהוא זמנו, לפיכך לא קידש השולחן את הלחם עד השבת שלאחר מכן, ועל כן לא נפסל הלחם בלינה. אבל אם סידר את הלחם בזמנו ביום השבת וישהה אותו על השולחן יותר משבעה ימים, כן נפסל בלינה, אף שהוא בראשו של שולחן. תרצים התוספות בדיבור המתחיל לשולחן, שדין זה שאין לינה בראשו של שולחן לא נאמר אלא באופן שהניח את הלחם על השולחן בזמנו ביום השבת, ונעשה לחמו של שולחן, ואז אפילו אם ישעה על השולחן ימים רבים, אין בכך כלום. אבל במסכת מנחות מדובר שהניח את הלחם על השולחן ביום ראשון, ולפיכך הוא לא נעשה לחמו של שולחן והיה לו להיפסל בלינה. רק מכיוון שאין כלי שרת מקדשים שלא בזמנם, לא נפסל הלחם. ואף שמן הסוגיה שם לא מתבהר הדין שאין הלינה פוסלת בראש השולחן, מכל מקום דייקה כאן הגמרא מאיתור לשון המשנה שאמרה, אפילו היא על השולחן ימים רבים אין בכך כלום, שאין הלינה פוסלת בראשו של שולחן. מבררת הגמרא, קיבלה מיניה או לא? האם רבא קיבל את תשובתו של רבא וסובר כמותו שאין הלינה פוסלת בראש המזבח? או שלא קיבל את דבריו, אלא הוא רבא סובר שהלינה כן פוסלת גם בראש המזבח? אומרת הגמרא, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק הזה, דאיתמר נאמרה הלכה בבית המדרש. איברים שלנו בעזרה, איברים השויים בקרקע עזרה במשך הלילה, קודם עלות השחר, מקטר והולך כל הלילה, ניתן להקטירם על המזבח במשך כל הלילה עד עלות השחר. אבל אם שעו בקרקע עזרה בזמן עלות השחר, נפסלו בלינה. וכותב הזבח תודה שלדברי רשי במסכת ברכות דף ב' עמוד א' הסובר, שלא גזרו חכמים לגבי חלבים ואיברים שיש להקטירם עד חצות הלילה, אלא אפשר להקטיר לכתחילה כל הלילה, מבוארים דברי הגמרא כפשוטה, מקטיר והולך כל הלילה. אבל לדברי הרמב"ם בפירוש המשניות במסכת ברכות, שסובר שגם לגבי חלבים ואיברים גזרו חכמים שיש להקטירם לכתחילה עד חצות, צריך לומר שדברי הגמרא כאן, מקטיר והולך כל הלילה, בדיעבד הכוונה, שאם לא יקטיר עד חצות, רשאי הוא להקטיר עד עלות השחר. ממשיכה הגמרא לומר את אשר נאמר בבית המדרש, איברים שלנו בראשו של מזבח מקטר והולך, ניתן להקטירם לעולם, אפילו אם שעו שם עד לאחר עלות השחר. שכן, אפילו אם הלינה פוסלת בראשו של מזבח, מכל מקום כל זמן שהם שועים בראש המזבח לא ירדו. שכן הוא הדין בפסולים, שאם עלו, לא ירדו. ואם ירדו מן המזבח לאחר עלות השחר, מחלוק את המוראים בדינם. רבא אמר יעלו, רשאי הוא לשוב אל עלותם עליו, כיוון שהוא סובר שאין הלינה פוסלת את האיברים השועים בראש המזבח ונמצא שקשרים הם. ורבא אמר לא יעלו, אסור להחזירם על המזבח, כיוון שהוא סובר שהלינה פוסלת אפילו בראש המזבח, ולפיכך אף שמותר היה להקריבם כל זמן שהם על המזבח, כדין כל הפסולים שאם עלו לא ירדו, אבל לאחר שירדו אסור לשוב ולעלותם. שמע מינה, יש ללמוד מדברי רבא, דלא קיבלה מיני, שלא קיבל את דברי רבא הסובר שאין הלינה פוסלת בראש המזבח. מסיקה הגמרא ואומרת, שמע מינה, אכן יש להוכיח כך. שואל השפת אמת, למה חולק רבא על דברי רבא? הרי בתחילה רבא הסתפק בעניין הזה, וכיצד ייתכן הדבר שלאחר שפשט לו רבא את ספיקו שאין לינה מועלת בראש המזבח, חולק עליו רבא וסובר שהלינה כן פוסלת בראש המזבח? מתרץ השפת אמת על פי דברי התוספות לעיל, בדיבור המתחיל מהחצות, שהם מבארים את מחלוקתם של רבא ורב חיסדא לעיל, אם חצות שני עושה עיכול או לא, תלויה במחלוקת אם לינה מועלת בראש המזבח. ולפיכך, לאחר ששמע רבא שרב חיסדא חולק על רבא בעניין הזה וסובר שהלינה פוסלת בראש המזבח, גם הוא רבא פסק כדברי רב חיסדא. אילו הקרן אורה כתב בביור דברי רבא, מדוע הוא חולק על רבא? כי סברת רבא היא משום שלשולחן מדמין עלי. ואילו רבא סובר שהלינה פוסלת גם בראשו של שולחן, כפי שמשמע מפשטות דברי הגמרא במסכת מנחות דף קוף. ולפיכך סובר רבא שאי אפשר ללמוד משולחן להכשיר לינה בראשו של מזבח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, כשם שהמזבח מקדש את הראוי לו, כך הכבש מקדש. כשם שהמזבח והכבש מקדשים את הראוי להן, כך הכלים מקדשים. מביאה הגמרא ברייתא מפרשת מניין לומדים את הדינים הללו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בכתוב לגבי פסולים העולים על המזבח בספר שמות פרק חפטט פסוק למד זין, כל הנוגע במזבח יקדש. אין לי, אין אני יודע ממקרא זה, אלא כשהמזבח מקדש את הפסולים שעלו עליו לעניין כך, שלא ירדו. כבש מניין? מאיכן יש ללמוד שאף כבש המזבח מקדשם? תלמוד לומר לכך מלמדנו הכתוב ואומר, ומשכת את המזבח. מהמילה את יש ללמוד לרבות את הכבש. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, כבש? לשיטת רבי יהודה הסובר לעיל בדף נ"ט עמוד א', שאפילו רצפת העזרה מקדשת, מדוע הוצרח הכתוב לרבות את הכבש? הרי יש ללמוד זאת בקל וחומר מרצפה. תרצים התוספות שייתכן לומר שאין הרצפה מקדשת לדברי רבי יהודה אלא כשרים, אבל לא מועילה לקדש פסולים ולהכשירם, לכך הוצרח המקרא לרבות כבש, שהוא מקדש גם את הפסולים. אומרת הגמרא, כלי שרת מניין, מכאן יש ללמוד שאף כלי שרת מקדשים את המונח בתוכם? תלמוד לומר לכך מלמדנו הכתוב ואומר לגבי משיכת כלי שרת, כל הנוגע בהם יקדש. מביאה הגמרא ספק בעניין כלי שרת המקדשים מה שבתוכם. באי מיני, שאל ריש לקיש מרבי יוחנן, את רבי יוחנן, כלי שרת מהו שיקדשו את הפסולים? האם כלי שרת מקדשים דבר פסול שהונח בתוכם? ואין כוונת ריש לקיש להסתפק בעצם הדין של קידוש כלי שרת, שרי דין זה להתפרש במשנה לאל בדף ביבה ועמוד א', שאמרה, כשם שהמזבח והכבש מקדשים את הראוי להם, כך הכלים מקדשים, אלא כוונתו של ריש לקיש להסתפק באופן מסוים, כפי שיבואר לקמן בהמשך דברי הגמרא. סבר רבי יוחנן שהספק של ריש לקיש הוא לעניין דין פדיון, כגון באופן שקידש מנחה טמאה בכלי שרת, האם חלה קדושת הגוף על מנחה זו ומעתה אי אפשר לבדותה, או מאחר וטמאה היא, אין הכלי מקדשה בקדושת הגוף ואין בה אלא קדושת דמים, ולפיכך אפשר לפדותה. כלומר, שנינו במסכת מנחות בדף קוף עמוד ב', המנחות והנסחים שנטמאו עד שלא קדשו בכלי, יש להם פדיון. מי שקדשו בכלי, אין להם פדיון, אבל לא מבואר מדברי המשנה, האם דין זה שמי שקדשו בכלי אין להם פדיון נאמר רק באופן שקדשו בכלי קודם שנטמאו, או אפילו באופן שהסתפק עליו ריש לקיש שקידשם בכלי לאחר שנטמאו. אמר להשיב רבי יוחנן לריש לקיש, תניטוע, שנינו דין זה כבר במשנתנו, נאמר בה, במשנה, כשם שהמזבח והכבש מקדשים את הראוי להן, כך כלים מקדשים, ויש ללמוד מדברי המשנה שכלי שרת מקדשים גם דבר פסול וחל עליו קדושת הגוף, ושוב, אין לו פדיון. כי הרי אי אפשר לומר שכוונת המשנה שכלי שרת מקדשים את מה שבתוכם לעניין שאם עלו על המזבח לא ירדו, שאם כן, אין תועלת בקדושת הכלי, שאף בלא כלי כל הפסולים העולים על המזבח לא ירדו. וכמו כן, אי אפשר לומר שכוונת המשנה שהכלים מקדשים דבר כשר הנמצא בתוכם לעניין שיפסל בלינה ויוצא וטבול יום. שהרי יש פסוק מפורש על הדבר, כל הנוגע בהם מקדש. אז מה צורך יש להשמיענו זאת, אלא בהכרח כוונת המשנה היא שכלי שרת מקדשים את הפסולים הנמצאים בתוכם לעניין שאין להם פדיון. כך מסביר הפנים מהירות. אומרת הגמרא, אמר לי ריש לקיש לרבי יוחנן, אין כוונתי לשאול לגבי דין פדיון, אלא לכתחילה להיקרב כמבעיילי. שאלתי לגבי דין הקרבה לכתחילה, האם כלי שרת מקדשים דברים פסולים שהונחו בתוכם, ומעטה דינו ככשר ומותר לכתחילה לעלותו על המזבח ולהקטירו, או שאין הכלי שרת מכשירו ונידונו כדבר פסול שאם עלה לא ירד, אבל אין לעלותו לכתחילה ולהקטירו. אמר לו רבי יוחנן לריש לקיש, הנה מתענינה, גם את הספק הזה יש לפשוט מכך ששנינו במשנה לאיל. בדף עמוד א', אמרה המשנה, אלה אם עלו לא ירדו, ושקיבלו פסולין וזרקו את דמו. מה אליו, האם אין לומר שהמשנה עוסקת באופן שקיבלו פסולין וזרקו פסולין, שגם קיבלו פסולים את הדם בכלי, וגם זרקו על גבי המזבח, וכיוון שהקורבן נפסל בזריקת הפסולין, אין להקטירו לכתחילה, אלא שאם עלה שוב לא ירד, אבל באופן שהפסולים רק קיבלו את הדם וזרקו כשרים על המזבח דם כשרו. לפי שזריקתו נעשית בקשרות, ואף שקיבלו פסולים מכל מקום הכלי שרת קיצ'ו והכשירו, ומותר להעלות את האיברים לכתחילה, להקטירם על גבי המזבח. כך הסברו של רשי, שאם כלי שרת מכשיר פסולים להקריבם לכתחילה, אז באופן שנתקדש אדם בכלי שרת, מועיל לדבר גם לגבי האיברים שמותר לכתחילה להעלותם על גבי המזבח. אם כן, יש להוכיח מדברי המשנה שכלי שרת מקדש את הפסולים ומכשירם אף לעניין שיהיה מותר לכתחילה להקטירם על גבי המזבח. השיב ריש לקיש לרבי יוחנן, לא, אין להוכיח כך מדברי המשנה, לפי שאין המשנה עוסקת באופן אחד שקיבלו פסולים את הדם וזרקו על המזבח, אלא יש כאן שני אופנים שונים. אופן אחד שקיבלו פסולים את הדם וזרקו כשירים, ואף על פי שקיצ'ו כלי שרת מכל מקום אינו קרב לכתחילה, לפי שאין כלי שרת מקדש להקריב לכתחילה, הנה מאופן נוסף שקיבלו כשרים וזרקו פסולים. והוצרכה המשנה להשמיענו שאף על פי שנפסל אדם בזריקת הפסולים, מכל מקום אם עלו האיברים על המזבח, לא ירדו. מביאה עכשיו הגמרא, ואנחנו בדף פז עמוד ב', ספק בעניין אוויר שמעל המזבח. איבא אלוהו נסתפקו בני הישיבה. אוויר שמעל המזבח כמזבח דמי, האם נידונו כמזבח עצמו או לא? והמילים הללו איבא אלוהו, נוספו על פי הגעת השיטה מקובצת. כאמור, הסתפקו בני הישיבה אוויר שמעל המזבח, האם נידונו כמזבח עצמו או לא? כלומר, אם תלה אדם איברים של קורבן פסול באוויר שמעל ראש המזבח, והם לא נוגעים במזבח עצמו, האם יש לדונם כאילו עלו על המזבח ושוב לא ירדו, או שאין האוויר שמעל המזבח נידון כמזבח עצמו ולפיכך יש להורידם? מנסה הגמרא לפשוט את הספק הזה, תשמה בו ושמה ראיה לפשוט את הספק שנינו במשנתנו, כשם שהמזבח מקדש את הראוי לו, כך הכבש מקדש את הראוי לו, דהיינו, שאם העלה איברים פסולים על גבי הכבש, נתקדשו, ומעלה אותם על גבי המזבח להקטירם. והיא אמרת, אם תאמר שאוויר המזבח לאו כמזבח דמי, אינו נידון כמו המזבח עצמו, אם כן בהכרח צריך לומר, אוויר כבש נמי לאו ככבש דמי, שאף האוויר שמעל הכבש אינו נידון כמו הכבש עצמו, ומעתה יש להקשות, איך היא מסיק לי מכבש למזבח? כיצד ניתן להעלות למזבח את האיברים הפסולים שנתקדשו על גבי הכבש? הרי משעה שמקביעם באוויר הכבש כדי לתנם על המזבח, אבל ירוד, הרי זה כאילו ירדו מן הכבש לקרקע, ושנינו לאל בדף דף עמוד א', דף פי דלת עמוד א', כשם שאם עלו לא ירדו, כך אם ירדו לא יעלו. אלא בכך צריך לומר שאוויר המזבח נידון כמזבח ואוויר הכבש נידון ככבש. ולפיכך גם בשעה שמקביע את האיברים מעל הכבש לתנם על המזבח, הם אינם נידונים כאילו ירדו לקרקע. דוחה הגמרא ואומרת דנגד לי, כשגורר אותו, כלומר, אין להוכיח מדברי המשנה שאוויר מזבח כמזבח, לפי שאפילו אם נאמר שאוויר המזבח אינו כמזבח, ואוויר הכבש אינו ככבש, מכל מקום ניתן להעביר איברים פסולים מן הכבש למזבח באופן שאינו מקביעם כלל באוויר הכבש, אלא גוררם על גבי הכבש עד למזבח, ונמצא שלא ירדו מעולם מן הכבש. שואל לזבחי צדק, כיצד מותר לגרור את האיברים מן הכבש למזבח? הרי שנינו לעיל בדף סמך ב' עמוד ב', שיש דין לזרוק את האיברים מן הכבש למזבח. הוא מתרץ בשני אופנים, א', שאין כוונת הגמרא שגוררם ממש על הכבש והמזבח, לשם האווירם בפחות משלושה טפחים סמוך לגב הכבש והמזבח, שבאופן כזה אין האיברים נידונים כנמצאים באוויר הכבש והמזבח, אלא הרי הם כאילו מונחים ממש על גביהם, וממילא יכולו לזרוק את האיברים מן הכבש למזבח. ב', דין זריקת האיברים מן הכבש למזבח זה למצווה ואינו לעכב, ולפיכך יש לומר שלא נאמר דין זריקתם אלא באיברים כשרים ולא בפסולים, שהרי הם יגביהם לזורקם, יהיה אסור לעלותם על המזבח. שואלת הגמרא, והאוויר יש בין כבש למזבח, והרי ישנו רווח של אוויר בין הכבש למזבח שאין הם צמודים זה לזה, כפי שביארה הגמרא לאל בדף סמך ב' עמוד ב', נאמר בפסוק ועשית עולותיך הבשר והדם, ובמקרא הזה הוקש הבשר לדם כשם שהדם נזרק על גבי המזבח, כמאמר הכתוב וזרקו את הדם על המזבח סביב, גם הבשר נזרק על המזבח, ומכאן למידים שרווח של אוויר היה בין הכבש למזבח, והיה הכהן עומד על גבי הכבש וזורק את האיברים למזבח, ונמצא שבשעה שהוא גורר את האיברים מן הכבש למזבח מעל אותו הרווח, יש לדון אותם כאילו ירדו לקרקע, ומעטה אסור לשוב אל העלותם על גבי המזבח. מתרץ את הגמרא, רובו לכבש ככבש, רובו למזבח כמזבח. כלומר, אף בשעה שהאיברים מונחים מעל אותו הרווח שבין הכבש למזבח, הם אינם נידונים כי יורדים לקרקע, לפי שיש לדון את האיבר אחר רובו. ולפיכך בשעה שרובו מונח על הכבש ומיעוטו באוויר שבין הכבש ולמזבח, הרי זה כאילו כולו מונח על גבי הכבש, ובשעה שרובו מונח על המזבח ומיעוטו באוויר שבין הכבש למזבח, הרי זה כאילו כולו מונח על גבי המזבח. שווה הגמרא ומקשה, אם יש לדון את העבר אחר רובו, אם כן תפשוט מהה, יכול אתה לפשוט מכאן עד דבאי רמי בר חמה. יכול לפשוט את ספיקו של רמי בר חמה, שהוא יסתפק, האם יש חיבור לעולין על גבי המזבח או לא? כלומר, עבר אשר חלק ממנו עולה על גבי המזבח, האם נחשב כולו כמחובר ודנים אותו לפי רובו של העבר, או שאינו נחשב כמחובר ודנים כל חלק ממנו בפני עצמו? כלומר, אם יש חיבור לעולים על גבי המזבח, נחשב כל העבר כדבר אחד, ועל כן אם העלה למזבח את רובו, נחשב הדבר כאילו העלה את כולו. אבל אם אין חיבור לעולים על גבי המזבח, אין דנים את המיעוט שלו עלה כאילו עלה, ויש להפרישו מן העבר ולהורידו. ומדברי הגמרא כאן תפשוט יש חיבור, יכול אתה לפשוט שכל העבר נידון כמחובר, ולפיכך כאשר רובו עומד על הכבש ומיעוטו מעל האוויר, דנים את כולו כאילו הוא עומד על גבי הכבש. שאילו לא היה נידון כמחובר, אז כל חלק ממנו בשעה שעובר מעל האוויר שבין הכבש למזבח היה נידון כאילו ירד לקרקע של העזרה. משיבה הגמרא, הלא קשיא, זו אינה קושיה. כלומר, אם אין לך קושיה אחרת, את הקושיה הזו ניתן לתרץ. תפשוט, אכן יכול אתה לפשוט מכאן את ספיקו של רמי בר חמה שיש חיבור לעולים על גבי המזבח. נמצא שעדיין לא נפשט הספק של בני הישיבה אם אוויר מזבח כמזבח או לא. מנסה הגמרא לפשוט את הספק לעניין אוויר מזבח. מה תקיף לה רב בר רב חנן? הקשה רב בר רב חנן, מה מקום יש להסתפק עם אוויר מזבח דינו כמזבח? והיא אמרת, הרי אם תאמר שאוויר המזבח כמזבח דמי נידון כמו מזבח, אם כן עולת העוף הנמלקת באוויר ראשו של המזבח, דפסלה במחשבה, איך היא משכחת לה? כיצד ימצא אופן שהיא תיפסל במחשבת פיגול כאשר חושב הכהן בשעת מליקתה להקטירה למחר? הקלתה מזבח, הרי משעת מליקתה כבר קלתה המזבח לפי שבאווירו היא מונחת וחל בה הדין שאם עלו לא ירדו. שמשעת המליקה קלתה המזבח וחל בה הדין שאם עלו לא ירדו, ונמצא שרשאי הוא להקטירה אפילו למחר, וממילא אין מחשבתו שחושב להקטירה למחר פוסלת בה. שאפילו לדעת הסובר שלינה פוסלת בראשו של מזבח ונמצא שאם ישעה את עולת העוף עד למחר על המזבח תיפסל בלינה, מכל מקום מאחר והיא בראש המזבח חל בה הדין, אם עלו לא ירדו ומותר להקטירה, ומאחר שמותר לכתחילה להקטיר עולה זו לאחר זמנה, אם כן הדין נותן שאם חשב בשעת המליקה להקטירה למחר, אין זו מחשבת פיגול ואינה פוסלת את הקורבן. ומאחר שדין מחשבת פיגול נאמר גם לגבי עולת העוף, בהכרח צריך לומר שאוויר המזבח אינו נידון כמזבח, ועל כן בשעה שמולק הכהן את עולת העוף באוויר המזבח, עדיין אין המזבח קולטה. ואם הוא חושב בשעה זו להקטירה למחר, הרי זו מחשבת פיגול הפוסלת את הקורבן. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, עולת העוף, מה הראיה הזו? הרי נתבהר לאל בגמרא בדף סמכי עמוד א', שמותר למלוק את עולת העוף גם מתחת לסובב למעלה מחוט הסקרה, ובאופן כזה, הוא לא מולק באוויר המזבח כלל. ובמקום הזה, אם יחשוב להקטיר את העוף למחר, הרי זו מחשבת פיגול הפוסלת את הקורבן. כותבים התוספות שלפי שיטת רש"י לאל בדף נ"ד, לא קשה הקושייה הזו, מכיוון שרש"י סובר שהייתה בליטה בקרן מזרחית דרומית של המזבח בגובה 3 טפחים מעל הקרקע, היא הייתה עשויה כדי לקבל את דם עולת העוף, ואותה בליטה נידונת כמזבח, ואם כן נמצא שגם אם מלק את העוף מתחת לסובב, מכל מקום עדיין הוא עומד באווירו של המזבח. עכשיו חוזרים אל הגמרא שדוחה את דברי רב אבא רב חנן. מה תקיף לרב שימי ברש"י, מה קשה רב שימי ברש"י על דברי רב אבא רב חנן? הלמה לא? מדוע? אם אוויר מזבח כמזבח אי אפשר למצוא אופן שתפסול מחשבת פיגול בעולת העוף, הרי משכחת לה, ניתן למצוא אופן כזה, כגון דאמר הכהן בשעת מליקתו, הרי נמולקה לעולה הזו, על מנת להורידה למחר מן המזבח, לאחר שתיפסל בלינה, ולאחר מכן לשוב אל העלותה ולהקטירה עליו. אם אכן יעשה כפי מחשבתו ויורידה למחר, יאסר עליו לשוב אל העלותה על המזבח, לפי שכל הפסולים שירדו מן המזבח, שוב לא יעלו. ולפיכך מועילה המחשבה הזו בשעת מליקה לפסול את הקורבן מדין פיגול, גם אם נאמר שאוויר המזבח נידון כמזבח. מה ההבדל בעצם בין רב אבא רב חנן לבין רב שימי ברש"י שהקשה עליו? רב אבא רב חנן סובר שלא מצינו אופן שתיפסל עולת העוף במחשבת פיגול, ואילו רב שימי ברש"י העמיד אופן שחושב להורידה למחר ולהעלותה. מה ההבדל ביניהם? אז דעת רב אבא רב חנן היא שגם אם יורידנה למחר יאסר עליו לעלותה, מכל מקום אין מחשבה זו פוסלת עכשיו במליקה, לפי שבמצב שהיא עכשיו שעומדת על גבי המזבח, הקטרת חוץ לזמנו אינה פוסלה, ואפשר להקריבה גם למחר. אילו רב שימי ברש"י סובר שהכל נידון כפי מחשבתו, ומאחר ולפי מחשבתו יאסר עליו לעלותה ולהקטירה, אז פוסלת מחשבה זו גם עכשיו כשהיא על גבי המזבח. מה קשה הגמרא על קושייתו של רב שימי ברש"י? אניחא לרבה. קושייה זו מובנת לפי שיטתו של רבה דאמר לינה מועלת בראש המזבח. רבה סובר לעיל בדף פי זין עמוד א', שלינה פוסלת גם את האיברים הנמצאים בראשו של מזבח, ולפיכך, אם יוריד את עולת העוף מן המזבח לאחר שנפסלה בלינה, יאסר עליו לשוב ולהעלותה, וממילא אם ישוב הכהן בשעת המליקה לעשות כן למחר, פוסלת מחשבתו את הקורבן מדין פיגול. אלא לרבה דאמר אין לינה מועלת בראש המזבח, שאין לה לינה פוסלת את האיברים הנמצאים בראש המזבח, אם כן, ליטה למחשבתו, אין מחשבה זו פוסלת בעולת העוף, שהרי אפילו אם יעשה כפי מחשבתו ויורידה מן המזבח למחרת, יהיה רשאי לשוב ולעלותה עליו, כיוון שלא נפסלה בלינה ותחזור קושיית רב שימי ברש"י למקומה. אם נאמר שאוויר מזבח נידון כמזבח, באיזה אופן תועיל מחשבת פיגול בעולת העוף? תרץ את הגמרא לרבה נמי משכחת לה. גם לשיטת רבה אפשר למצוא אופן שמחשבת פיגול פוסלת בעולת העוף, כגון דאמר הכהן הרי נמולקה לעולה הזו על מנת להורידה מן המזבח קודם עמוד השחר, ולשוב ולעלותה עליו לאחר עמוד השחר, שבאופן זה מודה גם רבה, שאם יעשה כמחשבתו, תיפסל העולה בלינה על גבי קרקע הזרה, כיוון שבשעת עמוד השחר אינה נמצאת על גבי המזבח, ויעשר עליו לשוב ולעלותה עליו, ולפיכך אם חשב בשעת המליקה לעשות כן, הרי זו מחשבת פיגול, הפוסלת את הקורבן. ומסיים רב שימי ברש"י קושייתו על דברי רבה ברב חנן, לא זו בלבד שאין לפשוט כדבריך שאוויר מזבח אינו נידון כמזבח, אלא עד הרבה, לאח גיסא מיד תפשוט, תפשוט את הספק לצד השני, שאוויר מזבח כמזבח דמי, שאוויר שעל המזבח נידון כמזבח, דאיסא אל כדאי תכין תעלה על דעתך לומר, שאוויר מזבח לאו כמזבח דמי. אם כן, חטאת העוף פסולה, חטאת העוף שנפסלה על ידי שהייתה מליקתה שלא לשמה, אבל מליקתה הייתה בראש המזבח, אף שמקום עשייתה של חטאת העוף הוא למטה מחוט הסקרה, מכל מקום כבר נתבהר לאל בדף סמך ג' עמוד ב', שהמליקה כשרה בכל מקום בעזרה, גם בראשו של המזבח, ורק הזעת הדם של חטאת העוף צריכה להיעשות למטה מחוט הסקרה, ואם עשה למעלה, פסלה. שיש לומר בזה את הדין שכל הפסולים שעלו על המזבח לא ירדו, ויהיה רשאי לעזות מדמה על המזבח. יש לתמוע, איך אם הזה מדמה, כיצד רשאי הוא לעזות מדמה על המזבח, הרי משעה שמקביעה באוויר המזבח כדי לעזות מדמה, אבל לירוד, הרי זה כאילו ירדה מעל המזבח, והדין הוא שפסולים שירדו, שוב לא יעלו. וכמו כן יש לתמוע עוד, לגבי שאר פסולים, בהמה שערה פסול בדמה ועלה אדם על המזבח, הדין בזה הוא, שמאחר ועלה שוב לא ירד וזורקו על גבי המזבח. לשיטת רבן גמליאל סובר ליל בדף ג' עמוד א', שאף בדם נאמר הדין שאם עלו לא ירדו, לפי שכל הרואי למזבח, אם עלה, לא ירד ואפילו דם. ואם אוויר מזבח אינו כמזבח, איך יזרק לו מדמה? כיצד רשאי הוא לזרוק את הדם? הרי זריקת הדם מרחוק היא נעשית. ומשעה שמקביע את הכלי עם הדם באוויר המזבח על מנת לזורקו, נידון הדם כאילו ירד מעל המזבח. ומעתה אסור לשוב אל העל אותו עליו. אלא בהכרח צריך לומר שאוויר המזבח נידון כמזבח. ולכן גם בשעה שמקביע את חטאת העוף או את דם הבהמה באוויר המזבח, עדיין הם נידונים כעומדים על גבי המזבח, ולפיכך רשאי הוא לעזות ולזרוק את הדם. דוחה הגמרא ואומרת אין להוכיח מכך שאוויר המזבח כמזבח, לפי שיתכן להעמיד באופן דמגע לאו, שהוא מצמיד למזבח את חטאת העוף בשעת הזעת הדם, או את הכלי עם דם הבהמה בשעת הזריקה, ונמצא שהם עומדים במזבח עצמו ולא באווירו. ועל כן, אפילו אם אוויר מזבח אינו כמזבח, רשאי הוא לעזות ולזרוק את הדם. מקשה על כך הגמרא, ההזעה היא? וכי באופן כזה שמצמיד את חטאת העוף למזבח, נחשבת המלאכה הזו להזעת הדם, הרי הזעה אינה אלא מרחוק, ואילו כשמצמיד את העוף למזבח, מיצוי היא. הרי זו מלאכת מיצוי הדם על קיר המזבח. וכמו כן יש להקשות בזורק דם בהמה באופן שמצמיד את הכלי למזבח. הזריקה? וכי כך נעשית מלאכת זריקת דם על המזבח, הרי אין זריקה אלא מרחוק. ואילו כאשר זורק באופן שהכלי צמוד לקיר המזבח, שפיכה היא ולא זריקה. ועוד יש להקשות, אף אם אין בזה משום מיצוי השפיכה מכל מקום, וכי דרך הזעה בכך לעזות את הדם של חטאת העוף סמוך למזבח? וכן האם דרך זריקה בכך לזרוק את הדם של הבהמה בסמוך? הרי אין מזים ואין זורקים את הדם אלא מרחוק. נמצא שאי אפשר להעמיד באופן שמצמיד אותם לקיר המזבח, אלא בכך צריך לומר שאוחזם באוויר של המזבח, ואז אם כן יש להוכיח מכך שאוויר המזבח נידון כמזבח, ולפיכך ניתן לעזות ולזרוק מרחוק, ואין זה נחשב כאילו ירדו מעל המזבח. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב אשי, אין לפשוט מכאן את הספק אם אוויר מזבח כמזבח, משום דאי נקט לו בראש המזבח, אחי נמי. אילו היה הספק באדם האוחז בידו קורבן באוויר המזבח, אכן ניתן היה לפשוט מכאן את הספק ולהוכיח שאוויר המזבח נידון כמזבח. אבל באופן זה אין אנו מסתפקים כלל, אלא פשוט הדבר שקורבן המונח בידי אדם העומד על המזבח, נידון כמונח על המזבח עצמו. כי כאמר דתלנו בקניה, הספק הוא באופן שהאדם עצמו אינו עומד על גבי המזבח, אלא על קרקע הזרה ואוחז בידו קנה שראשו עומד באוויר המזבח, ובראש הקנה תלה קורבן פסול, בזה יש להסתפק. האם דינו של הקורבן העומד באוויר המזבח כאילו הוא עומד על גבי המזבח, וכיוון שעלה, שוב לא ירד, או לא? מה יהיה הדין בספק הזה? מסיקה הגמרא ואומרת, תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק לפי שהיא לא נפשטה. תיקו ראשי תיבות, תשבי! הלו אליהו הנביא שבעזרת השם ובישועתו בקרוב בימינו יבוא לבשר על הגאולה, הוא גם יתרץ קושיות ואיבאיות. מוריי ורבותיי, חי ורעי, אנחנו חותמים את לימוד דף פז עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, איברים שנתקשו ולא היו למזבח בחצות, האם מתי נחשבים כמעוקלים? שאלה שנייה, אחרי שעבר חצות, האם אסורים בענה ומדוע? שאלה שלישית, איברים שלנו על גבי המזבח, האם צריך להקטירם ומיניין? שאלה רביעית, מה הדין באיברים שלנו בראש המזבח וירדו לאחר עלות השחר? שאלה חמישית, מניין לומדים שאף הכבש מקדש? והשאלה האחרונה על דף פז, למסקנה באיזה אופן הוא הספק אם אוויר מזבח נחשב למזבח. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, חבב בחודש תמוז תשע"ח, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף פז במסכת זבחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי זך בתמוז תשע"ח, חפזיין בתמוז תשע"ח, ונלמד דף פ"ח במסכת זבחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.